אבל יש לנו התאמה בטינדר ואפילו קבענו דייט. אנחנו מגיעים לבר גנרי עם תסריטים בראש וכל מיני נושא שיחה שהכנו לשעת חירום. באיזה שלב אנחנו בעצם מתחילים לדבר על כסף. האמת היא שדי מהר. מהר אפילו מאשר שאתם חושבים לעצמכם. מי שזכה בכבוד ולא שאלו אותו כבר באפליקציה שאלות חומריות כמו מאיפה אתה או במה אתה עובד, כבר כשהציע מקום לשבת בו בדייט ראשון, למעשה הצהיר איזושהי הצהרה כספית. האם אני בוחר במסעדה יקרה או בפיקניק פשוט ליד הגבעה במלון הילטון בתל אביב? נניח והגענו למסעדה. איך התלבשת? איך את מתייחסת למלצר? גם אם לא שמים לב לכך, כל אחד מהדברים האלה מלמדים עליכם משהו. והדייט שלכם בונה עליכם פרופיל שנבנה תוך כדי תנועה. אפילו אם זה לא בצורה הכי מודעת שיש. אם הייתם ברי מזל עד כה וזכיתם להתיישב על הבר בלי יותר מדי תחקורים, כסף יעלה כנושא שיחה בשלב כזה או אחר, באיזשהו אופן ולכל המאוחר בסוף הדייט כשיוגש החשבון. יש אנשים שמתמקחים, יש אנשים שמשווים את המחירים של הקבלה למחירים שמופיעים בתפריט, יש כאלה שינזפו במלצר אם נפלה טעות ויש כאלה שיקחו את זה באופן ספורטיבי. יש כאלה שהתעקשו לשלם את החשבון אפילו אם הצד השני מתנגד לכך בכל תוקף. אנחנו עדיין לא בשלב של הפרק שבו אני קובע מה טוב ומה לא. זאת לא הפואנטה כאן. הפואנטה היא שאם תרצו או לא, כסף הוא נושא ליבתי בכל דייט. עוד דבר שצריך לזכור כשיוצאים לדייט ראשון, הוא שיש לאנשים נקודות פתיחה שונות. ותחת ההנחה שכישורים ואופי הם דבר שחשובים לכם בבחירת בן או בת הזוג שלכם, אני מניח שהרבה יותר תעריכו מישהו שבשתי ידיו בנה את מה שהוא הגיע אליו והגיע למשהו משום דבר, מאשר איזשהו כלומניק שנולד להורים עשירים. אז האם כסף זה עניין בדייטינג? ברור שכסף זה עניין. מי שכל חייו סובבים סביב כסף, השתעמם מאוד מדייט שבכלל לא מתעניין או מבין בכסף. וההפך גם נכון. אז עצם זה שכסף הוא עניין בדייטינג זאת עובדה. השאלה היא כמה כסף מעסיק אתכם. ואני מניח שאם אתם קיצונים על הסקאלה לצד אחד, אז לא תרצו לצאת עם מישהו שהוא קיצוני על הסקאלה לצד השני. והוא או היא כנראה גם לא ירצו לצאת איתכם. אבל בהנחה שרובנו נמצאים איפשהו באמצע על הסקאלה הזו, אנחנו צריכים לחשוב מה נחמד שיש, מה חשוב לנו, מה קו אדום עבורנו. ברור שזה נחמד יותר כשלבן הזוג הפוטנציאלי יש כסף, הוא יכול להרשות לעצמו את מה שלפחות אתם יכולים להרשות לעצמכם, אבל נחמד זה לא חשוב. לגיטימי להגיד שזה נחמד אם הזוגיות תקדם אותי כלכלית בחיים, אבל מה שחשוב באמת, זה שמושא הדייט שלנו יהיה מסודר ויציב מבחינה כלכלית. כשאנחנו חושבים מה נחמד ומה חשוב, אנחנו גם צריכים לחשוב מה הדיל ברייקר. יש כאלה שרוצים מאוד להקים משפחה בעתיד הקרוב, וכל אחד שיצהיר שהוא לא מעוניין בחתונה וילדים, יימחק מהרשימה, וזה לא משנה כמה חתיך או טוב לב הוא יהיה. ממש כמו שעל הורות או הורות יכולה להיות דיל ברייקר עבור אנשים מסוימים, גם מגוון נושאים אחרים יכולים להיות דיל ברייקר, כמו התמכרויות, דת, סמים, עישון, וכן גם התנהלות כספית. צריך לזכור שלדייטינג, כזה שהוא לפחות חלק מתהליך של בשלות נפשית, יש מטרה. המטרה היא נישואין והקמת משפחה, בדרך כלל. נישואין בשנת 2022 הם קודם כל מודל כלכלי. אני יודע, זה לא משפט פשוט, אבל תהיו איתי. זה לא רומנטי, אבל זה מה שיש. יש תרבויות רבות בעולם, לא רבות, אבל יש תרבויות שבהן מקובל שאין אבא בבית. יש תרבויות שבהן מקובל שיש יותר מאישה אחת. בתרבות המערבית שלנו, מקובל שהמערכת המונוגמית היא קודם כל מודל של שמירת הון בתוך התא המשפחתי. המשפחה הזאת היא בעצם יחידת רווח הפסד, ממש כמו עסק. לא סתם יועצי כלכלה, כשהם מגיעים למפגש תכנון פיננסי משפחתי, הם מביאים מטעם קובץ אקסל, שנראה ממש כמו תוכנית עסקית. כל זוג שמתחתן חותם על הסכם המון. שימו לב, גם מי שלא לקח עורך דין ולא ניסח הסכם המון, הם חותמים על כתובה, נכון? אז אפשר לחתום על הסכם המון שהזוג מנסח בעצמו, ולפעמים, כשלא עושים את זה, אז חותמים על הסכם המון שנכתב ונוסח לפני 2000 שנה. זו הכתובה. חתונה היא קודם כל ברית כלכלית. הכתובה היא חוזה כלכלי. ואחר כך, כל השאר, הבופה וכל המנות. הברית הזו היא ההחלטה הכי גדולה ומשמעותית שאתם תיקחו בחיים שלכם. יותר ממשכנתא ודירה. למעשה, ההכנסה של בן או בת הזוג שלכם היא שיקול קטן מאוד במשוואה הזו, במשוואה הכלכלית הזו. תחשבו על זה רגע. כשאתם מחליטים עם מי תקימו משפחה, אתם מחליטים עם מי תבלו את רוב הזמן שלכם. ומי יהיה איתכם באותו הבית כשיש עליכם טונה של מטלות, מטלות בית גם לעשות. אם יש לכם ילדים, אתם תאלצו להישאר בקשר אפילו אם אתם תחליטו להתגרש חס וחלילה. אין לכם משאב יקר כמו הזמן שלכם. זמן שווה כסף, זמן שווה יותר מכסף. כי כסף אפשר להחזיר, זמן אי אפשר להחזיר. אני אתן לכם דוגמה מעולה, בעיניי כמובן. לא כולנו נולדנו עשירים, אבל גם מי שלא נולד עשיר, לפעמים יכול לאמץ הרגלים של אנשים עשירים. ההרגל הבולט ביותר של אנשים עשירים, הוא שאנשים עשירים משלמים כסף בשביל לחסוך בזמן. עניים משלמים בזמן בשביל לחסוך כסף. לכל אחד יש את החבר הזה שיעשה עיקוף של 20 דקות בשביל להגיע לתחנת דלק, שגובה 3 אגורות פחות מכל היתר. נכון? אתם בטח גם עכשיו יכולים לחשוב בעצמכם על אחד כזה. אתם לא רוצים להיות נשואים לו. האיש הזה מבזבז את הזמן לא רק שלו, אלא של כל מי שברכב. מעבר לזה שאתם רוצים בן זוג שמעריך את הזמן שהקדשתם לו, אתם רוצים גם בן זוג שמסתכל באופן כללי על זמן כמשהו בעל ערך. אז מתי כן צריך לדבר ממש על כסף? התשובה, דייט זו לא הצהרת הון. אין נקודת זמן שבה צריך לדבר על כסף, שבה מוכרחים לדבר על כסף. דייט עם שכל שאתם יוצאים איתו יבין לבד. ואם אתם בעלי הון והוא יגלה את זה או היא תגלה את זה רק בשלב מאוחר, הם אפילו יעריכו אתכם יותר. מצד שני, כשמישהו מגיע לדייט ראשון ומספר על זה שהוא עשיר, זה לא אומר שהוא עשיר קודם כל. אם כבר, אולי ההפך. ויש לזה שתי סיבות די טובות. או שהוא מנסה לפצות על משהו, ואז זה בכלל תמרור הזהרה בפני עצמו. ועוד אפשרות היא, לא בטוח שהוא תופס עושר כמו שאת או אתה תופסים. היו לי שני אנשים נהדרים שהגיעו אליי לתכנון פיננסי. אחד עשיר מאוד, בעל עסק מאוד מצליח, שימו לב, הוא מכניס, סליחה, הוא מרוויח, לא מכניס, מרוויח 150 אלף שקל בחודש. הוא דיבר איתי על חיסכון והשקעה ואיך לחנך את הילדים שלו לחיסכון והשקעה, כמו כל בן אדם אחר ממעמד הביניים. האיש הזה מעריך כסף. איש אחר, בשיחת הפתיחה שלנו, הזכיר משהו כמו 3 או 4 פעמים את זה שהוא מאוד עמיד. ושאנחנו מיד כשנתחיל לעבוד נחשף לסכומי כסף די גדולים שהוא צריך לדעת לנהל אותם. Long story short, הוא דיבר על חיסכון של 120 אלף שקל. אני חלילה לא מזלזל ב-120 אלף שקל, אבל האיש עדיין רחוק מאוד מחיי פרישה, והוא יצטרך לעבוד בשביל הכסף עוד הרבה שנים. אגב, יש מצב שדייט עשיר באמת יתרברב בכסף שלו. אבל עשיר שמתלהב בכסף שלו, קוראים לזה באנגלית New Money. בצרפתית קוראים לזה נובוריש. ומעבר לזה שמדובר בקווי אופי בלתי נסבלים, בדרך כלל מדובר גם על סגנונות חיים שמאוד מאוד קשה לקיים לאורך עשורים. יש כאלה, במיוחד גברים, שמאוד מפחדים שיחשבו אותם לעניים. הבשורה הטובה שלי היום היא שבשביל להידמות לעני צריך להביע דאגה באופן קונסיסטנטי לעניינים כספיים. אם לא תביעו את הדאגה הזו, לפחות לא בדייטים הראשונים, אתם תחשבו ליציבים. מה זה יציב? יציב זה בן אדם שמחלקל את עצמו כהוגן עד עשיר מאוד. זה מה שהדייט מחפש או מחפשת. יציבות כלכלית היא כל מה שמעל ללהיות שבור, שלא מצליח לדאוג כלכלית לעצמו, לצרכים האישיים שלו. ותאמינו לי שאם אתם במצב שבו אתם לא מצליחים לעמוד על הרגליים כלכלית, תעזבו הכל, אל תתמקדו בדייטינג בימים אלו, תתמקדו רק בזה. כי קשה מאוד לצאת לדייטים אם אתם לא מצליחים לחלקל את המחיה האישית שלכם. לא רק שזה קשה כלכלית, הסיכוי שלכם להצליח בעולם הדייטינג קטן באופן משמעותי אם אתם לא עצמאים כלכלית. מי שתצא איתך או איתך, בזמן שאתם לא מצליחים לתחזק אפילו את עצמכם, קודם כל עושה טעות בעצמו, ודבר שני, רוב הסיכויים זה שהם רוצים לקחת אתכם כפרויקט פרח. גם אתם לא רוצים בן זוג כזה. אז עצה ממני, תתמקדו בלתחזק את עצמכם כלכלית, אם אתם סטודנטים אני יודע שזה קשה, אם אתם אחר כך, תעזבו הכל ותתמקדו רק בזה. גם את המקרה ההפוך אתם לא רוצים. דייט שמחפש בן או בת זוג עשירים להתחתן איתם. יש לי חדשות בשבילכם. לא משנה כמה שתצליחו בחיים, תמיד יהיו עשירים מכם. ואם מישהי או מישהו רוצים אתכם בגלל הכסף שלכם, אתם לא רוצים אותם. כי יום יבוא והם יכירו, מן הסתם בן אדם עשיר יותר. הדייט שאתם מחפשים הוא דייט שיוהב את מרכיבי האישיות שלכם. את אלו שאי אפשר להחליף אותם, אי אפשר למצוא מישהו עם אישיות כמו שלכם. כסף חוסם את שדה הראייה, וכשאתם עושים ממנו עניין גדול, קשה מאוד להתחבר לצד האנושי שבכם. כי בני אדם הם באמת פתיתי שלג, זה באמת נכון. ומי שאוהב את הצורה של הפתית שאתם, לא יעשה מזה עניין אם תרוויחו קצת יותר או קצת פחות בעתיד. אז יהיו כאלה שיגידו, רגע, אני מבולבל, אז חשוב להיות יציב כלכלית או שכסף זה לא עניין? אני אגיד את זה בצורה הכי פשוטה שיש. אנשים יוצאים לדייטים כי הם מחפשים יציבות בחיים שלהם. יציבות רגשית וגם יציבות חומרית. כסף הוא מרכיב חשוב מאוד ביציבות. הוא לא היחיד כמובן, אבל הוא הכרחי. זה נחמד להגיד באושר ובעוני, אבל יציבות כלכלית היא הכרחית לזוגיות טובה. גם איזון נפשי של כל אחד מהאינדיבידואלים במערכת יחסים הזאת, איזון קריירה חיים, סבלנות לילדים. בגלל כל אלו אתם לא מחפשים מישהו שאובססיבי על כסף, כי גם אדם עשיר יכול להיות בוק שלא מתקשר. גם אדם עשיר יכול להיות וורקוהוליק שלא מקדיש דקה לחיים הפרטיים שלו, החיים הפרטיים שלכם. וגם אדם עשיר בוודאי יכול להתחמק מנטל המשפחה בכל מחיר. בגלל כל הסיבות האלו, כסף לא אמור להיות העניין המרכזי כשאתם בדייט. אבל הוא בהחלט יהיה חסם וגם זרז כשאתם או הצד השני בוחנים זה את זה. אז לפני שאתם מתפנים לכיף, בדייטינג צריך גם להיזהר. ומסיבה חומרית מאוד. רוב האנשים יוצאים לדייט מסיבות תמימות. הם סך הכל רוצים להכיר את המישהו או המישהי, לחלוק איתם את החיים שלהם. להקים משפחה ולצלוח את החיים האלה בעזרת המודל הכלכלי המוצלח שנקרא מונוגמיה. כן, כשחולקים יחדיו דירה בסחירות וקניות ברמי לוי, כשאפשר לעשות תורנויות על ילדים באותו מתחם תחת אותה קורת הגג, אז הזמן מתפנה וההוצאה השוטפת יורדת פלאים. גרושים וגרושות טריים יודעים את זה היטב על בשרם. אבל הרווקים ולרווקות התמימים שסך הכל רוצים אהבה ושותפות גורל, יש שני אויבים בעולם הדייטינג. סקמרים וגולד דיגרים. שניהם אנשים לא אותנטיים, כל אחד מסיבותיו, שניהם יכולים להיות בזבוז זמן אחד גדול. נתחיל עם הסקמרים. סקמרים הם אנשים שלא עונים באופן פשוט וישיר על שאלה. אם שאלתם בן אדם במה הוא עובד והתשובה שלו מתפרסת על פני יותר מ-10 שניות, זה סימן נזרה. גם 10 שניות זה הרבה. תחשבו על זה, גם מי שעוסק במאזנים של גופי ביטוח בתנאי חוסר ודאות, יענה לכם בפשטות, אני אקטואר. הוא גם ידע להסביר די בפשטות מה זה. סקמרים הם אנשים שמנסים לגרום לך או לך להרגיש טיפשים. מי שעונה לך במונחים שברור שהשכל הישר והאדם הממוצע לא אמורים להכיר, הם אנשים שמנסים סך הכל להישמע חכמים, או במילים אחרות רוצים לגרום לכם להרגיש טיפשים, ויש סיבה שבגללה הם נוהגים ככה. והסיבה היא כי יש להם מה להסתיר, והם לא אוהבים שאלות. מעבר לתחושה של טיפשות, הסקמרים המוצלחים ביותר יגרמו לכם גם להרגיש אשמה. פה אנחנו עוזבים קצת את התחום האפור ועוברים לסקמרים על מלא. כאלה שיודעים מה הם עושים. האנשים האלה יהיו מניפולטיביים שמנסים לאתר אנשים שקלים להפעלה. אם אתם לא מכירים את המושג גזלייטינג, תגגלו אותו. זה מושג מרתק, והוא מסביר גם איך נוכלים מתנהלים. אין מניע חזק יותר להפעלה של אנשים מאשר תחושת אשם וחוסר ביטחון בכושר השיפוט של האנשים האלה שרוצים להפעיל. אם בן אדם אומר לכם יותר מדי או בשלב מוקדם מדי, איך את לא יודעת מה זה אקטואריה? או שגורם לכם לפקפק במשהו שאתם בטוחים שקרה, למשל שדיברתם על אקטואריה, האיש הזה עושה לכם גזלייטינג, וזה בדיוק הזמן לקום וללכת. כי האיש הזה יבזבז לכם את הזמן, וכשתגלו את זה, זה יהיה כבר אחרי כאב לב גדול. ועכשיו נעבור לסוג השני של האנשים האיומים שאתם לא רוצים לצאת איתם לדייט. תראו, לכולנו יש סוגים שונים של יחס לחומר, וזה בסדר. זה לא משנה אם אתם יותר חומרים או פחות, הכל טוב. אבל אתם לא רוצים לצאת עם בחורה או בחור שחיים בטבלת אקסל ובוחנים אתכם כפוטנציאל מקור הכנסה עתידי. ויש לזה שלוש סיבות. הסיבה הראשונה, הם באמת יהפכו אתכם למקור הכנסה. הסיבה השנייה, לא משנה כמה כסף יש לכם, כמו שאמרתי כבר מקודם, תמיד יהיה אחד או אחת עם יותר כסף. הסיבה השלישית, שהאהובה עליי במיוחד, אנשים חומריים בצורה קיצונית מתקשים לראות את האדם שמאחורי החומר, וזה נכון גם לגביהם עצמם. הערה קטנה, לפני שאנחנו מתחילים בתהליך הזיהוי. מקובל בחברה שלנו לחשוב שסקמרים הם גברים ושגולדיגריות הם נשים. זה לא הכרח המציאות. אני אישית ראיתי גם מכאן וגם מכאן. בואו נגיד, תישארו עם ראש פתוח אם אתם רוצים להימנע ממאורת השרצים הזו. הדרך הכי מהירה ויעילה לזהות גולדיגר היא המהירות. או הכמות של שאלות השמאות, כמו שמאות רכב שהם שואלים אתכם. שאלות השמאות הן שאלות שהמטרה שלהן היא לאמוד עם א' את מצבכם הכלכלי, ובדרך כלל השאלות האלה יגיעו מאוד מוקדם, או פשוט בכמות מאוד גדולה. מה אתה עושה בחיים? זו שאלה מאוד לגיטימית ונפוצה. לא צריך למהר ולשפוט אנשים ששואלים אתכם מה אתם עושים בחיים, אבל צריך לזכור שהמטרה של השאלה הזו היא לברר מה הסטטוס שלכם, לברור את המוץ מן התבן. מהנדסת מחשבים שעובדת במייקרוסופט, כנראה תשאל את זה כי היא לא רוצה לצאת עם מתדלק. איפה טיילת לאחרונה? זאת גם שאלה לגיטימית. כמובן אם היא מגיעה עם קונטקסט מסוים, היא שאלה שהתשובה אליה מתייגת. מי שנופש בטבריה ולא במונטה קרלו, זה לא בגלל הטעם האישי, אלא זה בגלל מסגרת תקציב. איזה רכב יש לך? כמובן שזאת שאלה חומרית. יש לה גם גרסה מתוחכמת יותר, כמו איך הגעת לכאן. השאלות האלה מטרתן למיין את בעלי הלקסוס ואת בעלי הרב-קו. חלילה כל אחת מהן בנפרד היא לא אקדח מעשן, אבל הופעתן בשלב מוקדם מדי, כבר בדייט הראשון למשל, או כבר בשיחת הטינדר, יכולה להיות מחשידה. עוד שיטה שיש לגולדיגרים היא לדבר על עצמם ולהחזיר את הכדור אליכם. למשל, ההורים שלי גרים בצהלה, עשיתי סאמר סקול ב-LA, היה לי ממש כיף בטיול שעשיתי במלדיבים, מה איתך? עכשיו, זה לא משנה אם הם מספרים סיפור או שזה סיפור אמיתי, מה שהם מספרים. בכל מקרה זה שם אותך או אותך במקום שאתם צריכים לענות על עצמכם, אפילו אם לא התכוונתם לדבר על זה. אפילו אם יש לכם תשובות טובות או תשובות יקרות לענות בתמורה, חדשות רעות לי אליכם. אתם יוצאים עם אדם מאוד מאוד חומרי. גולדיגרים ינסו לברר כל הזמן על המשפחה שלך. אם תגידו להם שגדלתם בהרצליה, הם יתקשו לדעת אם גדלתם ביד התשעה או בפיתוח צפון, כי זה סיפור אחר לגמרי. גולדיגרים הם אנשים בוחנים. הם התעניינו במותג של התיק שלכם, במותג של השעון שלכם או של הרכב שלכם, יותר מאשר בתחביבים שלכם. הם התעניינו באיפה אתם גרים, בכתובת שלכם, יותר מאשר ברגשות שלכם. זו נורת אזהרה גדולה מאוד עבורכם, אבל זה גם מעשה די טיפשי מצידו של הגולדיגר. באמריקה אומרים, money talks, wealth whisper, ותסלחו לי על המבטא התימני, כסף מדבר, אבל עושר לוחש. אם ראיתם פעם איך אנשים באמת עשירים מתלבשים, אז ראיתם שהם לא לובשים חולצות עם מותג ענק של לואי ויטון עליהם. כי הם לא צריכים להוכיח לאף אחד שום דבר. לפני שאני אומר מה הסימן האחרון לזיהוי גולדיגרים, אני רוצה רק להזכיר לכם שאתם צופים כרגע או מאזינים לערוץ הפודקאסט שלי, ואם עדיין לא עשיתם עוקב, אז כרגע זה הזמן ללחוץ על הסאבסקריפשן, סאבסקרייב או על העוקב, כדאי לכם. ככה תקבלו התראה בכל פעם שיוצא פרק חדש לפודקאסט שלי. זה בחינם וזה כיף. הנה, אתם פה כבר איתי די הרבה דקות. אני ממשיך לסימן האחרון, לזה שאתם יוצאים עם גולדיגר. זה אולי נשמע מוזר ופולני, אבל הסימן הוא נימוסים די גרועים. אם הזמנתם לארוחה או שעשיתם עיקוף בשביל להחזיר אותו הביתה או אותה הביתה, ולא קיבלתם תודה, זו נורה אדומה. גולדיגרית לא תגיד לך תודה על טרמפ. גולדיגר לא יגיד לך תודה על זה שאת הזמנת אותו לאיזושהי ארוחה, אפילו עם טייקאווי קטן, כמו שהוא לא יגיד תודה על אוויר. גולדיגר לא אומר תודה על זה שהוא קם בבוקר, ולכן הוא גם לא יגיד תודה על זה ששילמתם לו על הקפה. האנשים האלה מרגישים שהעולם חייב להם משהו, וממכם הם מצפים לקבל את המשהו הזה. אז הורדנו מסדר היום את הסקמרים ואת הגולדיגרים. נהדר. עכשיו נותרנו עם הבעיה היותר מורכבת. חוסר התאמה פיננסי. אם האדם שמולכם הוא לא גולדיגר או סקמר, והוא לא חומרי באופן שהוא לא יכול להחזיק מערכת יחסים רגשית יציבה לאורך זמן, ברכותיי, התגברתם על המכשולים הגדולים. עדיין יש סיבות רבות לחוסר התאמה פיננסי. למרות שהדייט שלנו יכול להיות אינדיבידואל מדהים, חשוב עדיין לזכור שהוא צריך להיות אינדיבידואל מדהים עבורכם. ואין מה לעשות, לא אני המצאתי את זה, לא כל אחד מתאים לכל אחת. אני אתן שלוש דוגמאות. האם היא מדברת על הלוואות וכניסה לחובות כאילו זה דבר של מה בכך? האם היא אדיבה למלצרים, לאנשי שירות ומשאירה טיפ בלי לעשות פרצוף ובלי שזה כואב לה בלב? האם הוא מבין שעם כסף קונים דברים, אבל עם כסף גם בונים עתיד? כמובן שכל אחד יעשה את החושבים של עצמו ולא חייבים התאמה מלאה בכל המישורים. אבל גם איפה שאין התאמה מלאה, חשוב שלפחות יהיה תאום ציפיות. בכל זוגיות, בכל המישורים, יש must haves ויש nice to haves. יש דברים שהם חובה ויש דברים שזה נחמד שיש אותם. יש דברים שהם כרטיס אדום ודברים שהם כרטיס צהוב. אתם צריכים לחשוב עם עצמכם מה קריטי עבורכם ועל מה אתם מוכנים להתפשר. אני ידעתי שאני לא יכול לצאת עם מישהי בזבזנית שלא חושבת על מחר, או קמצנית כפייתית שמתעסקת בכסף באופן אובססיבי. ידעתי שגם זה וגם זה יהיו קו אדום עבורי. מצד שני, ידעתי שעיקרון של השקעה וצבירת נכסים הוא לא עיקרון פופולרי כל כך, לפחות לא בקרב בני גילי, לצערי. והיה לי חשוב להגיד את זה בשלב מאוד מוקדם של הזוגיות. כשהייתי בן 26 או 27, רוב הקולגות שלי בעבודה ורוב החברים שלי חסכו לרכב הבא, חסכו לאיזשהו סמל סטטוס, לטיסה. הרבה אנשים ראו באופן די מוזר את זה שאני חוסך לקרנות סל מחכות מדדים. זה לא כיף וזה לא נשמע נוצץ. בטח לא כמו נדלן. ברור שלא ציפיתי מהדייטים שיצאו איתי להיות כאלה. אבל היה לי חשוב להגיד את זה בשלב מספיק מוקדם, כדי שמי שזה לא מתאים לו, יוותר כבר עכשיו. ומי שזה מתאים לה, יכולה להצטרף. ומי שלא מתאים לה, שאני לא קונה עם הכסף שאני מרוויח בגדי מותגים, אז זה גם נהדר שנעלה על חוסר ההתאמה הזה בשלב מוקדם, כי ככה לא נבזבז את הזמן אחד של השנייה. אז כסף הוא עניין או לא? כי מצד אחד ברור שאם אנחנו רוצים בזה או שלא, כסף הוא חלק בלתי נפרד ממערכות יחסים, מערכות יחסים רומנטיות, שכן המטרה של מערכת יחסים בסופו של דבר היא נישואין, ונישואין היא מסגרת כלכלית. שוב, אם אנחנו אוהבים את זה ואם לא, זאת המציאות. המטרה של הפרק הזה היא להכיר בחומריות שנכפית עלינו ולשחק במסגרת הכללים שהיא מכתיבה לנו באופן הטוב ביותר. או במילים אחרות, בעולם חומרי להשתדל שכסף לא יהיה עניין גדול. שנוכל לראות את הבן אדם שיושב מולנו, בלי המשקולת של השיקול הכלכלי. אחרי שאנחנו מכירים בגודלה ובמשקלה של המשקולת שמונחת על השולחן, אנחנו יכולים להעריך את המשקל שלה, ואם היא לא כבדה מדי, אפשר גם להוריד אותה מהשולחן, וככה לראות את הבן אדם שיושב מולנו. אז מה עושים כדי לצלוח את הג'ונגל הפיננסי הזה בהצלחה, ועדיין שכסף לא יהיה עניין גדול? אני אתחיל בטיפ לרווקים והרווקות שדווקא שפר עליהם מזלם, ויש להם הון, מה שנקרא, הם בעלי אמצעים. בשנות הרווקות המאוחרות שלי, כשהייתי כבר מעל גיל 30, לא הייתי עשיר מופלג, אבל הייתי אחרי עשור של חיסכון והשקעה די אגרסיביים. מעולם לא נתתי איזושהי אינדיקציה כספית לדייט שלי. אם הקשר היה נמשך מספיק זמן, אז הם כבר היו מגלות לבד. זאת אומרת, אפשר לקבל שיחה מהסוחר, או הערה של חבר על משהו, או הערה של ההורים שמרמזת, אבל באיזשהו שלב כבר אי אפשר להסתיר את זה. עכשיו, קודם כל, כשמספרים עליכם, או כשמגלים עליכם שאתם לא עניים, זה הרבה יותר מרשים. ודבר שני, בשלב הזה אתם כבר די בטוחים שהדייט יוצא איתכם או יוצאת איתכם בגלל מי שאתם ולא בגלל מה שאתם או כמה יש לכם. עכשיו אין מה לעשות, לא כולנו בכל זמן נתון בעלי הון, גם אני הייתי פעם סטודנט. טיפ לרווקים ולרווקות שאין להם הון רב. אל תעשו מזה עניין גדול. כמו שאמרנו, בני אדם שמחפשים זוגיות אמיתית לא מחפשים אנשים עשירים, הם מחפשים אנשים יציבים. אם יש לכם עבודה מסודרת או שתהיה לכם עבודה מסודרת, אם יש לכם קצת אמביציה, זה מספיק טוב מבחינה חומרית עבור רוב האנשים הנורמליים והטובים. מכאן והלאה, יעניין אותם האופי שלכם. מי שזה לא מספיק לו, אז גם אם תהיו עשירים, נו, גם זה כנראה לא מספיק מתישהו. בכל מקרה, אל תנסו להיות משהו שאתם לא. זה הטיפ אולי הכי חשוב. אם אתם עשירים, אתם כנראה לא תנסו להיראות עניים, מן הסתם. אבל אם אתם לא עשירים, אל תנסו להיראות כאלו. במיוחד אם אתם לא מרגישים עשירים. קודם כל, מביני עניין יצרפו אתכם בשנייה אחת. ובינינו, אדם שמתנהג בחוסר אותנטיות או חוסר ביטחון, אין דבר יותר מוריד מזה. דבר שני, זה הכניס אתכם ללופ של דיסוננס קוגניטיבי. תגגלו את זה אם זה מעניין אתכם, אבל בגדול זה אומר שאם אתם מתנהגים בצורה שהיא משמעותית שונה מאופן שבו אתם מרגישים, למשל אם אתם מנסים לשחק אותה נאורים וליברליים, אבל בעצם אתם מאוד מאוד מסורתיים בהשקפות שלכם, או ההפך, גם ההפך יכול לקרות, אז אתם תרגישו ביניכם לבין עצמכם חוסר נעימות במקרה הטוב ותהום עמוקה של חרדה אקזיסטנציאליסטית במקרה הגרוע. אז אל תנסו להיות משהו שאתם לא. אם אתם סטודנטים, הכל בסדר, בעתיד אתם תהיו יציבים ותהיה לכם מזכורת והכל בסדר. אין לכם סיבה להרגיש לא טוב עם עצמכם. אם אתם היום במצב שאתם לא כל כך יציבים כלכלית ולא בטוחים בעבודה שלכם, תעבדו על זה, זה ישפר משמעותית את הסיכוי שלכם להשיג זוגיות טובה בעתיד. אם אתם יציבים ויש לכם עבודה ויש לכם אמביציה ויש לכם חלומות, אתם במצב מצוין. אתם מספיק טובים בשביל למצוא את הזוגיות של החיים שלכם, ואל תחשבו שיותר מזה יגרום לכם להשיג זוגיות טובה יותר. אני מקווה שאהבתם את הפרק הזה, שתפו אותי בתגובות על המחשבות שלכם. אתם יודעים, לא חייב להסכים עם כל מה שאמרתי פה, אני בטוח שעם חלק מהדברים אתם יותר מסכימים ועם חלק פחות. אני תמיד תמיד שמח שמתפתח דיון סביב הפרקים שלי, ואני אפילו עוד יותר שמח כשמתקנים אותי. גם זה קורה. אם הגעתם עד לכאן ולא קראתם את הספר השקעות לעצלנים, חברים, עכשיו זה הזמן ללחוץ פה על הלינק שמופיע בתיאור של הפרק הזה, ותזמינו את הספר. הוא ממש ממש יעזור לכם לתפוס את כל הרעיון של השקעה פסיבית, ודי בקלות, סך הכל 120 עמודים, ואתם בעניינים. יאללה, תתחילו, תזמינו אותו עכשיו, תקראו אותו בסוף שבוע הקרוב, וביום ראשון, עוד רוב, להתחיל להשקיע. תודה שהזנתם לפרק, ונתראה בפרק הבא.